ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף למד ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה באמצע דף למד ה' עמוד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים, יש לנו נושא, כותרת נושא, וכתבנו מחשבת פיגול על דברים שאינם ראויים לאכילה או הכתרה. המשנה, השוחט את הזבח, ומדובר פה במחשבת חוץ לזמן או חוץ למקום, לאכול דבר שאין דרכו לאכול, ולהקטיר דבר שאין דרכו להקטיר. כשר. ורבי אליעזר פוסק. לאכול דבר שדרכו לאכול, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר פחות מכזית. כאן הוא חושב, למשל, לשחוט את הקורבן כדי לאכול בשר, אבל פחות מכזית, או להקטיר אימורים, שזה דרכו להקטיר, אבל פחות מכזית. חוץ לזמנו, תנא קמא אומר, כשר. לאכול כחצי זית, ולהקטיר כחצי זית, כשר. שאין אכילה והקטרה מצטרפים. בנקודות האלו, 2 ו-3 במשנה, לא רואים שרבי אליעזר חולק. השוחט את הזבח לאכול כזית. עכשיו יש רשימה של דברים שאינם ראויים או אין דרכם לאכול אותם. אז הוא שוחט את הזבח לאכול כזית מן האור ומן הרוטב ומן הכיפה. רש"י כותב שכיפה מפרש במסכת חולין בפרק האור והרוטב, תבלין ודקדקת הבשר השוחנת בשולי קדירה. מה עוד? המשנה ממשיכה, ומן העלל. רש"י אומר על זה, גיד הצוואר, שהוא קשה ואין רואה לאכילה. ומן העצמות, ומן הגידין, ומן הקרניים, ומן הטלפיים. אז הוא שחט, או הוא הקריב את הקורבן, על מנת לאכול אחד מהדברים האלו, חוץ לזמנו, וחוץ למקומו, כלומר, או חוץ למקומו, קשר, ואין חייבים עליו משום פיגול, ונותר, וטמא. רש"י כותב, ואין חייבים עליהם משום פיגול, אם היה הזבח פיגול שחישב על בשרו או על אמוריו חוץ לזמנו ונתפגל, כלומר במקרה הזה הזבח נהיה פיגול, הוכל מאלו, ממה שראינו פה ברשימה, פטור. וגם אם הקורבן נשאר מעבר לזמן והוא אכל מהעצמות, מהגידים או אחד מהדברים האלו, אין בו בעיה של איסור נותר. וגם אם הבן אדם היה תמי תומת הגוף ואחד מאלה בזבח כשר, הוא לא עובר משום אוכל בתומת הגוף, כי הדברים האלו אינם ראויים לאכילה. השוחט את המוקדשים לאכול שליל, שליל זה עובר שבמאי הבהמה, או שליה, בחוץ לא פיגל. הוא שחט איך הקורבן לאכול שליל או שליה בחוץ, כלומר חוץ למקומו. לא גורם, זה לא גורם פיגול. המולקת הטורין בקורבן אוף, המליקה זה כעין השחיטה בבהמה, מליקה הוא נעשתה על ידי הכהן דרך הציפורן גודל שלו, והוא עושה בכוונה לאכול בצען בחוץ, לא פיגל. חלב מוקדשין וביצי תורין אין חייבים עליהם משום פיגול ונותר בתמי. כמו שראינו מקודם, אם הקורבן עצמו התפגל, נהיה פיגול, ובא אדם ואוכל מהחלב שבעתינים של אותו קורבן, או הביצים שנמצאים בעוף שהתפגל. על אכילת הדברים האלו אין חיוב פיגול, ואין איסור אכילת פיגול, וגם אין איסור נותר, וגם איסור תמה לא שייכת בהם. העניין הוא שהדברים האלו אינם מגוף הקורבן. הגמרא, לפני שנתקדם לתוך הגמרא, נסתכל בשוליים בתחת הכותרת נושא, שיטת רבי אליעזר, ייתכן דבר המתפגל אף אגב דינו מפגל, כגון פיגל בזבח נתפגל השליל, אבל פיגל בשליל לא נתפגל הזבח. הגמרא, אמר רבי אלעזר, אנחנו סימנו אותו בקופסת אש, כי בעצם אנחנו נדון בשיטה שלו לאורך רוב עמוד ב' גם כן. אז אמר רבי אלעזר, פיגל בזבח, הוא שחט את הזבח עם מחשבת פיגול חוץ לזמנו, חוץ למקומו, נתפגל השליל. על זה אנחנו אומרים הוא בר ירח עמו, אז השליל נהיה פיגול. בשליל, אם הוא שחט את הזבח על מנת לאכול את השליל חוץ לזמנו, לא נתפגל הזבח, כי השליל הוא דבר שאין רגילים לאוכלו. רשי כותב לא נתפגל הזבח, זה במקרה שהוא שחט את הקורבן על מנת לאכול את השליל חוץ לזמנו, הקורבן לא נתפגל. כסבר רבי אלעזר, שליל גופי דזבחה אביה דעובר ירח אמו, ומיהו? אין מחשבתו מפגל את הזבח, זה דבר שאין דרכו לאכול הוא. דרוב הדין שלא אכלילי, ושליל עצמו נמי לא נתפגל. מדקתני מתאים, לאכול שליל או שליה בחוץ לא פיגל. נמשיך בגמרא, עוד דוגמאות. פיגל בעלל נתפגלה מורה. אנחנו מדברים על אוף, קורבן אוף. העלל באוף, בניגוד לבהמה, הוא ראוי לאכילה. אנחנו ראינו רשי במשנה בקשר לעלל, זה היה בניין בהמה, ששם רשי כתב גיד הצוואר שהוא קשה ואין ראוי לאכילה. שכאן אנחנו מדברים על קורבן אוף, אותו גיד הצוואר הוא ראוי לאכילה, הוא רך. אז אם הוא מלק למשל את קורבן אוף עם כוונה לאכול את העלל חוץ לזמנו, נתפגלה מורה. עכשיו מורה, רשי כותב לא חזי לאכילה, זה פירשה בעלמה, הוא זה פרש, זה נחשב פרש בעלמה, ילקח מחשבה דידה לא מפגלה, ומי הוא? איך זה נתפגל העוף על ידי דבר אחר, כיוון דאיקה אינשי דאחלי, שיש אנשים שאוכלים את המועה, חייב עליו קראת. אז אם הוא פיגל במחשבת חוץ לזמנו, למשל על אכילת הלל, זה משפיע על המועה. במועה לא נתפגל הלל. פיגל, עכשיו אנחנו מדברים, לפי הסבר של רשי, בקורבן אחד מהפרים הנשרפים, כמו פר אלם דבר של ציבור. פר, פר הלם דבר של ציבור, יש עוד דוגמאות, כשמו כן הוא, הם פרים הנשרפים, זאת אומרת אף אחד לא אוכל מהבשר, אלא אחרי ששוחטים וזורקים את הדם מתאים את האמורים כמו שאר קורבנות. הבשר נלקח מחוץ לבית המקדש, ויש מקום שנקרא בית הדשן, ששם שורפים את גופות של אותם פרים הנשרפים. זה חשוב לציין שהבשר של הפרים הנשרפים לא נאכל, גם לא מקטירים אותו על המזבח. אז פיגל באמורים של הפרים הנשרפים, זאת אומרת, הוא למשל שחט אחד מהקורבנות האלו, הפרים הנשרפים, עם כוונה להקטיר את האמורים חוץ לזמנם. זה נקרא פיגל באמורים. נתפגלו פרים. אז אומרים, אם מישהו יאכל מבשרן, יהיה חייב משום אכילת פיגול. בפרים, אם הוא שחט פרים הנשרפים על מנת לאכול מבשרן חוץ לזמנו, לא נתפגלו אמורים. רש"י אומר, לא נתפגלו אמורים, להתחייב כרית האוכל מכליות או מיות הכבד שלהם, וכל שכן דלא נתפגלו פרים עצמם, שרי חישב לאכול דבר שאין דרכו לאכול. ואיידי דנקד פיגל באמורים, נקדמי, לא נתפגלו אמורים. אבל זה לא להפוקי הבשר, גם הבשר לא נתפגלו. עכשיו אנחנו ממשיכים, ותשימו לב למבנה הגמרא. יש כאן מעקב עם המשולשים שלנו, וכתבנו בשוליים המבנה, יש כאן משולש עם השפיץ למעלה, סיוע לרב אלעזר, ועם המשולש התהפך, דחיות וקושיות על רב אלעזר. הערה, המספור מציין הבאת מקורות למטרת הנעל. אז תוך כדי המשא ומתן כאן בגמרא, יובא מקורות תנאים כדי לסייע, אז או לחלופין להקשות. אז אנחנו נוכל לעקוב אחרי הבאת מקורות דרך המספור הזה. אז קראנו שיטת רב אלעזר עם כמה וכמה דוגמאות. אם האדם שוחט, מקריב את הקורבן עם מחשבה, עם מחשבה של פיגול, מחשבת חוץ לזמנו, למשל על דבר שאו ראוי לאכילה או ראוי להקטרה, זה מפגל גם דברים שאינם רגילים לאכילה, כפי שמפורט בדוגמאות. אבל אם המחשבת פיגול היה מכוון על אותם דברים שאינם בדרך כלל נאכלים, ובכל זאת הוא חשב עליהם, איסור פיגול לא תופס, לא נתפס. הגמרא למה מסייע לי? נשים לב שיש כאן ניסיון, זו שאלה ארוכה. האם נוכל להביא סיוע לאמורה רב אלעזר מהמקור הבא? כתוב ושווים, זאת אומרת היה מחלוקת רבי שמעון וחכמים בפרק בית שמאי, פרק הבא במסכת שלנו, בעניין פיגול, האם הוא נוהג בפרים הנשרפים. אז היה מחלוקת, ורש"י מביא את הרקע, נלמד ביחד את הרש"י, שלוש שורות מתחת לגמרא, ושווים רבי שמעון וחכמים, שנחלקו בפרק בית שמאי, דרבנן אמרי, פיגול נוהג בפרים הנשרפים, ורבי שמעון אמר, כל שאינו על מזבח החיצון, אין חייבים עליו משום פיגול. למשל, אותם פרים הנשרפים, זריקת הדם שלהם היה בהיכל, לא על המזבח שעמד בעזרה, הם מזבח החיצון. אז אפילו רבי שמעון, דבר שלא זורקים דמן על מזבח חיצון, אז אין פיגול. ושווים, רש"י ממשיך, שאם חישב באחת מעבודות הדם לאכול מן הפרים למחר או לסורפן בבית הדשן כהלכתו למחר, זה מעבר לזמן, לא עשה כלום. דמחשבת אכילה לא מעניה בהו, דדבר שאין דרכו לאכול הוא. מה שאמרנו מקודם, שפרים עשרים ואוכלים את בשרם, ומחשבת שריפה נמי לא מעניה בהו, אותו מחשבת לשרוף את הגופות בבית הדשן למחר, זה גם לא משפיע, לא מועיל. דמחשבת אכילת מזבח כבד רחמנה, אנחנו מדגישים המילה מזבח, אבל שריפה כאן בבית הדשן שמחוץ לבית המקדש, לאו לשון אכילה הוא. ואף אגב דמרן בפירקין דליאל חישב שתאכלו אש למחר פיגול, הנימילי דחשיב לשון אכילה כדאוקי אתם. משתמע פה מרשי שהחיסרון פה בעניין השריפה בבית הדשן, מצד אחד רשי מקדיש רק מחשבת מזבח, אבל שריפה בבית הדשן הוא לא יקבע בפיגול. אבל אם הוא חשב בלשון אכילה, זה כבר יכול לשנות את הסיפור. אבל לעת עתה אנחנו מדברים על חשב לשרוף למחר על בית הדשן את הפרים, זה לא יעשה פיגול, כי מחשבת שריפה או אולי הקטרה יש לה משמעות רק כשמדבר במזבח. אנחנו נחזור לגמרא. עכשיו יש פה ציטוט ושווים, כמו שקראנו כעת ברשי, שאפילו רבנן שאמרו שפיגול כן נוהג בפרים הנשרפים, מסכימים עם רבי שמעון שאם חישב באכילת פרים ובשריפתן, שריפתן על בית הדשן למחר, לא עשה ולא כלום. מי לאו? חישב באמורים נתפגלו פרים. על מקרה כזה הרבנן חוקים על רבי שמעון. מה שרבנן אמרו, וראינו את זה ברשי, שלפי רבנן פיגול נוהג בפרים הנשרפים, על מה מדובר? שאם הוא שחט למשל את הפרים הנשרפים להקטיר את האמורים מחוץ לזמנון, אז הבשר נתפגל. זה תואם, זה מסייע לרבי אלעזר. כך הוא אמר במספר 3, פיגל באמורים נתפגלו פרים. למרות שאם מחשבתו היה ישר על הבשר, לאכול את בשר הפרים עשרים חוץ לזמנם לא נתפגלו אמורים, אבל מאחר שהמחשבה שלו היה על דבר שדרכו להקטיר, זה פוגע גם בבשר של הפרים הנשרפים. אז הנה יש לנו סיוע לרבי אלעזר. הגמרא אומרת לא. אז מה ניתן לדייק מהמקור שקראנו? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', החישב באמורים נתפגלו אמורים עצמם. אבל לא נרחיק לכת לומר שהמחשבת פיגול על האמורים ישפיע גם על הבשר. רשי כותב, משורה ראשונה, אמורים עצמן יותר את הכבד, והכליות הם האיברים שהם מהווים את האמורים, אבל לא בשר, שאין מתפגל בדבר שהוא גופו של זבח, אלא דבר המפגל. וכיוון דלא חשיב אכילה לעניין פיגול, לא חשיב נמי אכילה לעניין איפגולי. במילים אחרות, אם המחשבה עליו לא יכול לגרום לקורבן להיות פיגול, מחשבה דבר אחר לא ישפיע על אותו דבר להיות באיסור פיגול. אז אין סיוע לרב אלעזר. שוב פעם, רב אלעזר ירחיק לכת, שאם אתה חושב על דבר ש או ראוי להקטיר או ראוי להקטרה, בפרים הנספים, כלומר האימורים, זה ישפיע מעבר לאימורים עצמם, זה ישפיע גם על הבשר. אבל אין כאן סיוע. תשמע, פרים הנספים, עושרים הנספים, מועלים בהן מי שהוקדשו, אם אדם נהנה מהם שהקדישו אותם, אז הוא עובר על איסור מילה, נשחטו, הוכשרו לפסל בטבול יום, ובמחוסר כיפורים, ובלינה. אם אחרי שנשחטו, אז הם נהיו מוכשרים להיות פסול על ידי מגע עם טבול יום ומחוסר כיפורים, שהם סוגי טומאה, טמאים, ובלינה. מה זה לינה? שאם הבשר נשאר, זה עכשיו בואו נתקדם בגמרא, מה אליו? לינת בשר, שאחרי שנשחטו, איסור לינה יחול על הבשר, שאם לא מטפלים בבשר לפני שקיעה, לפני שקיעת החם בעוד יום, אותו יום, יהיה פסול, ושמע מינה, מיגו דפסלה בלינה, פסלה במחשבה. במילים אחרות, בואו ניתן דוגמה, כגון, שהוא שחט את הפרים הנשרפים על מנת להקטיר את האימורים למחר, נתפגל הבשר. אז זה כמו רבי אלעזר. רק נחזור על זה, כמו, אנחנו אומרים, כמו שהבשר בפועל יכול להיפסל בלינה, הבשר יכול להיפגל גם כן במחשבת לינה, והמחשבת לינה, כפי שאנחנו הסברנו, כאילו הוא שחט על מנת להקטיר את האימורים למחר של אותם פרים הנשרפים, ובכך יתפגל הבשר. רש"י כותב, מי לאו לינת בשר קטני, זה מה שכתוב פה, שאם לן נפסל, אם השאירו את הבשר מעבר לאותו יום, אז החובה נפסל, והוא הדין למחשבת לינה שפוסלת בבשר. ונינה מדעך דחישב הבשר עצמו לא תידוק מינה, דה מחשבה בדבר שדרכו לאכול בהי. זה קבענו מקודם, שאף אחד לא אומר שמחשבת חוץ לזמנו בעניין אכילת הבשר שבמסורים זה יפגל, זה לא. וברית ליאל נמי תניה בעדיה ושבין שאם חישב לאכול פרים לא עשה כלום, אפילו לפסול מיהו. דייקינא מינה דמחשבת לינת אימורים, שהוא שחט את הפרים הנשרפים על מנת להקטיר את האימורים למחר, זה לתת להם לעבור לינה עד למחר, מפגל את הבשר כרבי אלעזר. אז יש כאן סיוע לרבי אלעזר, המחשבה על האימורים של הפרים הנשרפים מפגלת את הבשר. לא נדייק כך. אלא מה? על מה מדובר פה ובלינה? לינת אימורים. מה שכתוב פה שאחרי שנשחטו הקורבן ייפסר בלינה, זה אם הוא הלין את האימורים, הוא לא הקטיר את האימורים באותו יום. אז האימורים נפסלים בלינה. ואז ניתן לדייק רק ש... אם הוא שחט את הקורבן, את הפרים העשרים, על מנת להקטיר את האימורים למחר, אז האימורים עצמם נפגלו, אבל לא הבשר. זה לא כמו רבי אלעזר. הגמרא חוזרת, כאילו, היא עונה, מדקתני סיפה, כולן מועלין בהן על בית הדשן עד שיותח הבשר. כלומר, איסור מילה שייכת בפרים הנשרפים עד שהבשר נהיה קשה מהשריפה שם בית הדשן, עד שיותח הבשר. אז הנושא של אותו מקור מכלל דרישה לינת בשר. הרישה גם כן שדיברה על אחרי שחיטה לינה יכול לחול עליו, זה מכוון על הבשר. אז יש סיוע לרבי אלעזר. הגמרא דוחה, מידי עיריה, הקדעיתה והקדעיתה, רישה אמורים, הרישה שדיברה על לינה זה לגבי אמורים, וסיפה שמדבר בעניין מעילה, בשר. עכשיו אנחנו מביאים מקור שמיועד להקשות על רב אלעזר. לכן רואים פה משולש הפוך, וגם מספר 3, מקור שלישי שאנחנו מביאים, מוטיב רבה, ואלו שאין מפגלין ואין מתפגלין. צמר שבראשי כבשים, ושיער שבזקן תיישים, והאור והרוטב והכיפה והעלל והמוראה והעצמות והגידין והקרניים והטלפיים והשליל. אנחנו כבכבנו שליל, אנחנו נרצה להתמקד בזה אחר כך. והשיליה וחלב המוקדשים וביצי תורים, כולן לא מפגלים ולא מתפגלים, ואין חייבים עליהם משום פיגול, נותר וטמא. והמעלה מהן בחוץ פטור. יש איסור להקריב קורבנות מחוץ לעזרה, אבל אם מדובר באחד מהדברים האלו, אין עבירה. עכשיו במהלך המקור הזה גם רק נציין הערה צדדית, יש כאן מספור. המספור מתואם למה שרשי מפרש בהמשך. המקור הזה הזכיר עניין פיגול, שאין פיגול 3 פעמים. אנחנו שוב פעם נתייחס לזה בהמשך. מי לאו, לא מפגלים הזבח. קראנו במקור הזה, אחרי שקראנו את קראנו את הפתיחה, ואילו שאין מפגלים ואין מתפגלים. אז מה הכוונה? אם ניקח את הדוגמה של השליל, מי לאו, לא מפגלים הזבח, כלומר אדם שחט עם כוונה לאכול את השליל מחוץ לזמנו, זה לא מפגל את שאר הזבח, הוא לא מפגל, ולא מתפגלים מחמת זבח. וכאן הקושיה של רבה על רב אלעזר, עוד פעם, לא מתפגלים מחמת זבח, שאם האדם שחט את הקורבן על מנת לאכול נגיד מבשרו חוץ לזמנו, או על מנת להקטיר אימויים חוץ לזמנו, השלים לא הופך להיות פיגול. עכשיו מה אמר רב אלעזר? אם אנחנו נחזור לעמוד הקודם למטה, פיגל בזבח, נתפגל השליל. ופה אנחנו אומרים, לא מתפגלים כולל השליל מחמת זבח. אז זה שוב פעם לא כמו רב אלעזר. הגמרא דוחה את הקושיה, לא. לא מפגלים את הזבח, ולא מתפגלים מחמת עצמן. למשל, לא מפגלים את הזבח כבר הסברנו, אבל מה זה ולא מתפגלים מחמת עצמן? אם הוא זרק את הדם למשל על מנת לאכול מאלו, כולל השליל, חוץ לזמנו, אז הם אינם מתפגלים. אבל אם הוא פיגל בזבח על מנת לאכול מבשר הזבח, או על מנת לזרוק את הדם של הזבח חוץ לזמנו, אז השליל כן נהיה פיגול. שואלת הגמרא, אי אחי, אם כך אתה מפרש את המקור שלמדנו, הדקתני סיפה. זה מתואם בקטע שבברייתא שקראנו מספר 2, כולן לא מפגלים ולא מתפגלים. הטו למה לי? זה היה בעצם הפתיחה של המקור, אז למה המקור חוזרת על זה? אם לא, כדי להטויה, כדי לרבות גם המקרה שמחמת הזבח הדברים האלו אין מתפגלים. כלומר, אדם שחט או עשה שאר אחד עבודות האלו, כדי נגיד הוא שחר על מנת לאכול את הבשר חוץ לזמנו, מה שכתוב פה כולם לא מפגלים ולא מתפגלים, השליל לא מתפגל, למרות שהוא פיגל בזבח, השליל לא התפגל, שוב פעם לא כמו רב אלעזר. שואל את התורה בחזרה, כאילו היא עונה, אולי רק נחזור על נקודה אחרונה שבספר שכתוב כולם לא מפגלים ולא מתפגלים, אם הוא פיגל בזבח אז השליל לא מתפגל, וכפי שאמרנו זה לא כמו רב אלעזר, כי הוא אמר שאם אדם מפגל בזבח השליל כן יתפגל. וכאן מתוספת לשון המקור, כפי שאמרנו במספר 2, כולם לא מפגלים ולא מתפגלים, גם אם הוא פיגל בזבח השליל לא מתפגל. אז הגמר עונה, נגיד רב אלעזר עונה, ולתמך אתה שרוצה לדרוש את נגיד תוספת לשון כדי שיהיה קושיה, מה תגיד על המשך המקור מספר 3, אין חייבים עליו משום פיגול, אתו למה לי, מה זה בא ללמד, מה זה בא לרבות? אלא איידי דבאי למיתנה נותר ותמי. אנחנו קראנו במקור ואין חייבים עליהם, על הרשימה שבמקור אין חייבים משום פיגול, באמת אין חידוש פה, אלא כתוב בגלל נותר ותמי. אז מאחר שהצורך לכתוב שאין חיוב משום נותר ותמי, אז הוא הזכיר פיגול עוד פעם, כן, זה הכוונה תנא פיגול. החנמי גם לגבי ציטוט שמספרנו עם 2, איידי דבאי למיתני המעלה מהן בחוץ, תנא נמי וכולן לא מפגלים ולא מתפגלים. מאחר שהיה מטרה פה לומר שמי שמעלה מהדברים האלו בחוץ הוא פטור, אז גם כתוב אבל וכולן לא מפגלים ולא מתפגלים. אבל אין ללמוד מכאן, אין לרבות מכאן המקרה שאדם שמפגל בקורבן ולומר שהשליל לא מתפגל. לא נכון. אין כאן מה שנקרא איזו ייתור לשון כדי לרבות את המקרה שבו חשבתם להקשות עליי, על רב אלעזר. רבא אמר אף ענה נמי תנינה, ותשימו לב המשולש עם שפיץ למעלה, אז כאן ניסיון של רבא להביא סיוע לרב אלעזר, לשליל ושליה הם מתפגלים ולא מפגלים. אנחנו נביא כאן מקור תנאי, ובאמצע אותו מקור, כלומר באמצע המסגרת שאתם רואים, יש בעצם עוד מקור, כתוב והדר תני. אז אנחנו מתייחסים לשתי המקורות האלו תוך המסגרת. השוחט את המוקדשים לאכול שליל או שליה בחוץ, לא פיגל. והמולק את התורים לאכול ביציהם בחוץ, לא פיגל. והדר תני, חלב המוקדשים וביצי תורים אין חייב עליהם משום פיגול נותר ותמי. עכשיו מהספה ניתן לדייק, השליל ושליה חייבים. אז אנחנו כבכבנו פה ולפני שתי שורות. לפני שתי שורות ראינו שמי ששוחט קורבן עם כוונה לאכול שליל או שליה בחוץ לא פיגל. פה אנחנו מדייקים שחלב זה אין עליו פיגול, אבל שליל ושליה שלא הוזכר עוד פעם, בשונה לרשע שכן, לציטוט הראשון, שהם הוזכרו. אולי נחדד את זה. נקרא לזה הרשע של המסגרת שלנו, מוזכר שליל שליה וגם ביצים של העוף. בסיפה מוזכר ביצים ולא מוזכר שליל ושליה יחד איתם. אין עליו שמע מינה כאן מחמת הזבח. זה מה שכתוב ברשע, שהוא שחט את הזבח, את הקורבן, על מנת לאכול את הבשר חוץ לזמנו. אז אנחנו אומרים הסיפה, אני טעיתי, כאן זה נקרא לזה הסיפה, שאמרנו שהשליל ושליה יש עליהם חיוב פיגול, זה בגלל שהוא חשב על הזבח. הוא שחט את הזבח על מנת לאכול מבשרו חוץ לזמנו, אז גם השליל מתפגל. כאן הרשע שאמרנו הוא שחט את המושים לאכול שליל, אז לא פיגל, כי הוא חשב מחשבת עצמן על השליל ישירות, זה לא גורם פיגול, אז הקורבן לא מתפגל, שמע מינה. וזה בדיוק מה שרבי אלעזר אמר. תנן התם, זה בקשר לדברים שאם עלו על המזבח, דברים בעייתיים, דברים פסולים נקרא להם, אם עלו, האם ירדו? אז כתוב, ובעלי מומים, לפי התנא קמא, אם עלו, ירדו. רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומים, שאם איברי בעל מום עלו, לא ירדו. אז רבי עקיבא, נגיד מקיים בעניין איברי בעל מום, שאם עלו לא ירדו. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא הכשיר רבי עקיבא אלא בתוקין שבעין, מום מאוד ספציפי. זה מצב שנכנס פס לבן שבעין הבהמה לתוך השחור, אז זה דוקין שבעין, זה נחשב מום. אבל מום, נגיד מום קל במובן הזה, הועיל וקשרים בעופות. אם יש תופעה כזאת אצל קורבן עוף, הוא קשר לכתחילה, זה לא פוגע כי הוא זה, והוא שקידם הקדישה את מומה, וגם בתנאי שקודם הקדישו את הבהמה לפני שנוצר אותו דוקין שבעין, ורק אחר כך נוצר המום. ומודה רבי עקיבא, כלומר שירדו בעולת בהמה, לפי גרסת רש"י כדאי להוסיף פה בהמה, בעולת בהמה נקבה. אם אדם שחט קורבן עולה כולו נשרף, על כל האיברים נשרפים, אם אדם הקדיש נקבה, עולה חייב להיות זכר, אדם הקדיש נקבה כעולה והלה את איבריה למזבח, רבי עקיבא אומר כמו בנקודה הזאת, כמו התנא קמא, אם עלו ירדו. עוד פעם נקרא, ומודה רבי עקיבא בעולת בהמה נקבה, דקמן דקדם מומה להקדישה דמי. הבהמה נולדה לפני שהקדישו אותה בכלל, אז נקבה לגבי עולה, על זה אומרים אין לך מום גדול מזה. אז אם אדם הקריב כעולה בהמת נקבה, אם עלו ירדו. מטיב רבי זירא. עכשיו אנחנו מתחילים פה מסע ומתן בגמרא, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו מציינים שהצורת הרגש פה ישמש כמעקב, עם החלק צר למעלה קושיות, הפוך תשובות. מסע ומתן בדינו של רבי עקיבא אליבא דרבי יוחנן. לפי איך שרבי יוחנן הציג את הדברים, בעולת נקבה דים עלתה תרי דווי כמומה לפני הקדשה. אז אנחנו שוב פעם נקשה ואז ניתן תשובה. השימוש במעוין להדגיש את המילה ה, דיוקים מן המקור. אז נתחיל קושיה. מטיב רבי זירא, המעלה מהן בחוץ פטור. יש גם חץ, אפשר לחבר את זה לחץ דליאל, וברשימה של הברייתא ליאל כתוב שליל. אז מי שמעלה מהן, מהרשימה לכאורה, מי שמעלה שליל בחוץ פטור. אפשר לדייק, המאימן חייב. והכי משכחת לה, אנחנו מדברים על מי שמעלה בחוץ. יש, המצווה היא לעלות את הקורבן, להקטיר את הקורבן בעזרה. אז מי שמקטיר מחוץ לעזרה הוא חייב, זה החיוב של מעלה בחוץ. עכשיו אם אדם מעלה את השליל בחוץ, הוא פטור. ודש לדייק, המאימן חייב, והכי משכח עלה, איך שייך חיוב בחוץ? יש חיוב בחוץ רק על דבר שמצוותו להעלותו בפנים. אז למשל קורבן שלמים, שגם יכול להיות נקבה, אבל בקורבן שלמים לא מעלים את האיברים של שלמים, של שלמים אף פעם, גם לא בפנים. אז אין חיוב הלת חוץ לגבי קורבן שלמים, מאחר שאין מצווה להעלות את האיברים בפנים. אז מתי אפשר לדבר על הלת איברים בחוץ כחייב? הדבר שבפנים היינו מעלים אותם. ובואו נוסיף, אם יש מצב שאולי לא מעלים לכתחילה, אבל אם מעלים לא ירדו. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו מדייקים פה שנכון, אם אתה מעלה את השליל, שליל זה העובר של הקיבה, אם אתה מעלה את השליל בחוץ בטור, אבל המאימן חייב, והכי משכח עלה, איך יכול להיות חיוב עלת חוץ בעולת נקבה? היא עמוד בשלמה כסבר רבי עקיבא, עולת נקבה אם עלתה לא תרד, המני רבי עקיבא היא המקור שקראנו, הברייתא ליאל עם הדיוק, זה מסתדר יפה עם שיטת רבי עקיבא. מאחר שבפנים, נכון, לא מעלים אותה לכתחילה, אבל אם עלתה לא תרד, אז אפשר לדבר על חיוב בחוץ. הלת עולת הנקבה, וזה לא כמו רבי יוחנן, כי רבי יוחנן טען שרבי עקיבא במצב הזה מודה שירדו בעולת נקבה אם עלתה תרד. לא, אם נגיד אם עלתה תרד, אלא היא אמרת ממשיך הגמרא כמו רבי יוחנן, אם עלתה תרד אמני, איך נוכל להבין את הדיוק מהמקור שהמאימן חייב? כי אם אתה אומר שגם בפנים אם עלתה תרד, אז בחוץ יהיה פטור. הגמרא עונה לטובת רבי יוחנן, אימה המעלה מהן בחוץ פטור, אם אתה מעלה כמו שאמרנו מקודם מן השליל בחוץ פטור, הדיוק צריך להיות כך, המאימורי אימן חייב. ואז זה לא מוגבר לעולה, זה יכול בשלמים, חטאת, עוד בהמות שהם יכולים להיות, עוד קורבנות שיכולים להיות נקבות, האימורים של הקורבנות מעלים אותם על המזבח בזרה, אז ממילא מי שמעלה אותם בחוץ יהיה חייב. אז יש לנו מקור ודיוק. המקור דיבר על מי שמעלה מן השליל בחוץ פטור, אבל מי שמעלה מאימורי אימן יהיה חייב. שואת הגמר, וזה לא סגנון, או הדיוק הוא לא שקול, הוא לא דומה למקור. והמהן קטני ואימן דומיה דידהו, המקור דיבר על הלת השיר לעצמן. רש"י מוסיף פה, מהן מבשר השליל בחוץ פטור, אז מבשר אימן יהיה חייב, וזה רק בעולה, וזה פשוט הדרקושי לדוכתה. השאלה חוזרת, אנחנו לא מדברים על האימורים של אימן, אלא מבשר אימן. אז אם בשר אימן בחוץ יהיה חייב משום מלא בחוץ, סימן שאם עלתה עולת נקבה לא תרד, בניגוד לרבי יוחנן. אלא אימה, מה שמובא במקור, המעלה מהן, צריך להבין, זה לא השליל בשר השליל, אלא המעלה מאימוריהן של השליל בחוץ פטור, המאימורי אימן חייב. וזה מה שניסינו לתרץ מקודם, אבל כאן התיקון הוא שיש כאן סגנון שקול. המקור שלימד על פטור לגבי השליל מדבר על אימורי השליל, זה בחוץ פטור. אימורי אימן, שוב, זה לא קשור לקורבן עולה, זה יכול להיות משלמים או חטאת, שהם קורבנות שיכולים להיות, הם לכתחילה יכולים להיות נקבות. אז מי שמעלה מאימורי אימן של שלמים או חטאת בחוץ חייב, כי היו צריכים, המצווה הזה, להעלות את האימורים של הקורבנות אלו בעזרה. ובכך הכל מסתדר לטובת רבי יוחנן. עד כאן שיעורנו להיום.